דיברתי בפעם הקודמת קצת על על לימוד אקדמי מול לימוד מסורתי, ואמרתי שבעצם בתמצית בעצם הלימוד האקדמי הוא קונטקסטואלי, הוא שפיט, והלימוד המסורתי בדרך כלל מתעלם מקונטקסט ולא מקפיד על שפיטות. והבאתי דוגמה כדי שתלווה אותנו. למשל, כשאנחנו רואים שיש מחלוקת בין בעלי התוספות, נגיד לרמב"ם, חכמי צרפת וחכמי ספרד, לגבי קידוש השם, שחכמי צרפת מחמירים יותר ובעצם נוטים יותר לעודד אנשים למסור את נפשם, וחכמי ספרד דווקא לא. הרמב"ם כידוע אומר שמי שמוסר את נפשו במקום שזה אסור, הרי זה מתחייב בנפשו. יש לו ביטוי מאוד מעניין בעניין הזה. אבל יש איזשהו מחלוקת די עקבית, די קוהרנטי, שחכמי צרפת מחמירים יותר וחכמי ספרד מקילים יותר. עכשיו, בדרך כלל נוטים להסביר את זה דרך, החוקרים נוטים להסביר את זה דרך קונטקסט. זאת אומרת, חכמי צרפת חיו בתקופת מסעי הצלב, והיה צריך איכשהו להגביע את החומות או לתבוע מאנשים ככה עמידות יותר גבוהה, כי היה שם הצרות צרועות והיה מאוד קשה, אנשים שם נפלו קשות בגלל הניסיונות הקשים שהם עמדו בהם שם, ולכן המדיניות שהתפתחה שם בין החכמים באותו אזור באירופה של אותו זמן הייתה מדיניות מחמירה. לעומת זאת, חכמי ספרד לא עמדו בפני ניסיונות מהסוג הזה, וכיוון שכך, אז הם בעצם יותר מקילים. מתי שצריך למסור את הנפש צריך, או מתי שלא, אז מה פתאום לעשות את זה?
אינקוויזיציה.
מה?
אינקוויזיציה, זה לא משהו דומה.
לא, זה 115 כבר אינקוויזיציה. אנחנו מדברים על מסעי הצלב, 112. אז, לא, גם בספרד היו צרות פה ושם, אבל זה לא היה העוצמה, כן, העצימות קוראים לזה היום. זה היה בעצימות נמוכה. אז בעצם יש פה, אמרתי שברגע שאתה תופס כך את המחלוקת או אתה מסביר כך את המחלוקת, אז בעצם יוצא ש יוצא שאין מחלוקת, כי בעצם שיוצא מכאן זה ש אם אתה חי בסביבה כמו הסביבה הצרפתית, אתה צריך לפסוק כמו בעלי התוספות. אם אתה חי בסביבה כמו הסביבה הספרדית, אתה צריך לפסוק כמו הרמב״ם.
כל אחד מודל השני למעשה, הוא היה בתנאים האלה, הוא היה
בסביבה. בדיוק, זאת אומרת, כולם, זה תלוי תנאים, זה בכלל לא שאלה של חכמים, רק חכמים פשוט חיים בתנאים שונים. אבל בעצם אין פה מחלוקת אמיתית.
אם אתה גר בצפון אפריקה, אתה אוכל קטניות.
מה? כן. אם אתה גר בארץ, אתה גם יכול לאכול קטניות. בכל אופן, אז המסקנה הזאת, כאילו, זה שאין מחלוקת, ובעצם כל המסע ומתן המסורתי מאבד קצת את משמעותו. כי כשאנחנו דנים עכשיו כמו מי ההלכה, כמו תוספות או כמו הרמב״ם, איך אנחנו עושים? כאילו, כשפסים כמו מי ההלכה, ההנחה היא שיש מחלוקת. בהסתכלות המחקרית, או שתיארתי קודם, אין משמעות לשאלה כמו מי ההלכה. אין שום צורך לפסוק הלכה. אף אחד לא מתווכח פה. תלוי בנסיבות, כל נסיבות יש הוראות, מה מתאים לאותן נסיבות. כשאנחנו שואלים כמו מי ההלכה, אנחנו כבר מניחים במובלה שהם בעצם יושבים סביב איזשהו שולחן עגול אחד, ומתווכחים אחד עם השני כשהקונטקסט הוא אחד, או שאין קונטקסט. ובית, איך אנחנו מבררים כמו מי ההלכה? אנחנו לא מבררים מה יותר נכון לנהוג פרקטית. אנחנו מסתכלים ראיות מהגמרא, מי מתאים יותר לגמרא, או הלכה כמו הרוב, אם יש רוב פוסקים נגד מיעוט, או כללי פסיקה כאלה או אחרים. כל העניין הזה, כמובן, בעולם האקדמי הוא, אין לו שום משמעות. זה לא, כל העיסוק מהסוג הזה לא יהיה קיים שם בלימוד האקדמי. כי בלימוד האקדמי זה, אתה בסך הכל מסביר כל אחד במסגרת הקונטקסט שבו הוא פועל, וזהו, אין פה מה להכריע מי צודק, או להביא ראיות, או זה בכלל לא סוג הדברים שנעשה שם. אגב, גם גם כשמנסים לייבא, לא נדבר על זה, כשמנסים לייבא את השיטות האקדמיות, מה שקוראים הרבדים, כן, לתוך הלימוד המסורתי, אז ברור שבסופו של דבר, כשאתה עושה את זה בישיבה, אז אתה גם צריך להכריע, ואתה מחפש ראיות. גם כשאתה לוקח כבר את הכלים האקדמיים, ברור שאתה רק כותף אותם משם ונוטע אותם בקרקע אחרת. כי בסופו של דבר זה כן צריך להיות לימוד מסקני והגדרות וראיות, וזה לא כמו, לא, 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 לא בשיטות האקדמיות, אלא מה? כן מתייחסים לקונטקסט. אז במובן הזה יש, יש שימוש בכלים אקדמיים. עכשיו, אמרתי שבעצם יכולים להעביר על ה... יש שלושה ערעורים שאפשר להעלות, או שלוש גישות להתייחס לניתוח אקדמי. גישה ראשונה, או מתקפה מסוג ראשון, זה מתקפה שבעצם מצביעה על פגמים בעסק. זאת אומרת, הטיעון האקדמי לא נכון. זאת אומרת, כמובן, התפיסות הקיצוניות אומרות שהטיעון האקדמי לא נכון בהגדרה. לא כי עשית את העבודה לא כמו שצריך, אלא חשיבה אקדמית מביאה למסקנות לא נכונות. למה? כי חכמינו היו שרפי מעלה והם לא הושפעו משום דבר בסביבתם, וזה בכלל out of context. זאת אומרת, כל העבודה התורנית לא נעשית בכלל בתוך קונטקסט. אנשים חיים בסביבה מסוימת, אין שום קשר. זאת אומרת, הם נמצאים בתקשורת עם הקדוש ברוך הוא. אין, הסביבה שלהם לא משפיעה עליהם. אני שמעתי את זה לא מעט דרך אגב. זה נשמע קצת הזוי, אבל שמעתי את זה הרבה מאוד פעמים. זאת איזושהי מתקפה כללית על ה... על התפיסה האקדמית, שאומרת, מה פתאום, הקונטקסט אין שום משקל, הוא לא מסרק תפקיד.
על עובדה, שמלאכי היסטוריה, הרבה מאוד תקנות הם...
לא, תקנות זה משהו אחר, כי תקנות הם בהגדרה להיות קונטקסט. גם הלימוד המסורתי, כשאתה לומד תקנה, אתה לומד אותה על הקונטקסט. כי אתה שואל, תקנו לקשט את שוקי ירושלים בפירות. ברור שזה נעשה כשעולים לרגל בביקורים, כשמביאים ביקורים. ובזמן שלא מביאים ביקורים, מה יש לקשט את שוקי ירושלים בפירות? אז רצו לבטל את התקנה הזאת. התקנות הן תמיד תלויות קונטקסט, כי הן נקבעו מתוך קונטקסט. ואני מדבר כרגע על דיני דאורייתא, על פרשנות או דרש או פרשנות לתורה.
אבל היום אפשר לראות פוסקים שיושבים והם מנותקים, הם לא יודעים מה קורה סביבם כאידיאל.
לא, זה האידיאל, אבל אני חושב שזה בכל זאת
מושפעים. מושפעים, בסדר, אבל אולי לא ברמה שכשאנחנו חושבים אנחנו...
בסדר, אבל אני
יכול... רואים שזה כן תלוי בקונטקסט. לדוגמה, ישעיהו יעסוק בתורה. ויש הבדל בין בארץ ישראל לבין בבבל, כי יש הבדל בקונטקסט. ואתה רואה את זה גם...
זה נכון, אבל שם עוד פעם...
זה עוד צועק, אבל יש מקומות של...
שם זה, אז עוד פעם, זה סוג של... אני לא יודע אם זה תקנה אפילו, אבל זה לא דין דאורייתא, זה לא פרשנות הפסוקים. זה לא... אלא מה? בסדר, בארץ ישראל נהגו כך כי היו צרות כאלה, ובבבל נהגו כך כי היו צרות אחרות.
נכון, זה מנהגים.
אז עוד פעם, זה מנהגים או תקנות, זה סוג דברים שהוא בהגדרה תלוי קונטקסט. זה ברור. אבל לחפש מי השפיע, מי הבית מדרש, מאיפה זה בא. אתם שומעים שיעור של אלימלך, כן, פה במשכן. כן, אז השיעור של אלימלך הוא שיעור אקדמי. זאת אומרת, הוא אומר, מה ההקשר, מה היה שם במרוקו, נגיד, כשהחכמים קבעו משהו, מה השפיע עליהם, האם הייתה שם אוטונומיה שיפוטית או לא הייתה אוטונומיה שיפוטית. בעולם הישיבות אף אחד לא יודע מה קרה שם, מה זה מרוקו. מרוקו זה מה שכותבים אותו עם מ, ר, ו, ק, ו. וגם לא יודעים בכלל אם איזה חכם הוא במרוקו, לא ממרוקו. הם כולם סביב אותו שולחן, ואנחנו דנים, ויש ראיות מהגמרא וראיות לא מהגמרא. אין קונטקסט. מה אתה אומר?
יצא לי לראות
מלבדי
חכמים שכן, בפירוש, והם לא, בלי שום חשד אקדמי, בפירוש כן מצליחים לקונטקסט. אתה
רואים את זה? תלוי באיזה הקשר. אני חושב שבדרך כלל לימוד ישיבתי, זה הכללה, תמיד יש
חלילים.
אבל לימוד ישיבתי באופן כללי הוא לימוד שהוא לא קונטקסטואלי. בסדר, יש תמיד אנשים חריגים, ויש גם תלוי מה עושים בדיוק, אז צריך לבדוק כל מקרה לגופו, אבל אני אומר כהכללה, אני עוסק פה בהכללות. אז כהכללה זה לימוד שהוא...
אז הקונטקסט בא לחזק, הוא לא הדרך, זה בדרך כלל. בא לחזק.
הקונטקסט לא קיים, בדרך כלל. זאת אומרת שיש מקומות שבהם כן קיים, ואז צריך לראות מה הוא עושה. בישיבות, סתם, כשאתה הולך לישיבה, אני אומר עם ישיבה קלאסית, כן, ישיבה חרדית אפילו, סתם, ישיבות שלומדות באופן הליטאי, הקלאסי. היום יש כל מיני דברים. זאת אומרת, היום יש ישיבות שכמובן לומדות מחקר לגמרי, זאת אומרת, כל מיני דברים. אבל הישיבות הקלאסיות בדרך כלל נדמה לי שזה out of context, זה ביקורת עליהם. דיברתי על המאמר של כהנה, שזה בעצם מה שאני כתבתי פה, זה תגובה אליו, שהוא באמת מתאר את העניין הזה. אז ערעור מסוג ראשון זה מתקפה על המתודה האקדמית. לא, אתם לא צודקים פשוט, זה הכל, לא, זה לא איזה עניין, פשוט לא, המסקנה לא נובעת מההנחות. המסקנה שלכם לא נובעת מההנחות. זה יכול לבוא בשתי צורות, או צורה ראשונה, זה שבכלל מתודה אקדמית בהגדרה היא מוטעת, כמו שאמרתי קודם, כי חכמנו בכלל לא היו, לא הושפעו מסביבתם. מישהו הזכיר פה אתה אמרת גידו, שפוסקים שעובדים היום בצורה מנותקת, אבל נגיד הרב אל ישיב, כשהוא פוסק, אני ידעתי, אני יכולתי לנחש מה הוא יסוד בשאלות שונות. זה כן תלוי קונטקסט. הקונטקסט שלו הוא לא הקונטקסט שנמצא ברחוב סביבו. הקונטקסט שלו זה החדר שלו, או החדר שלו, או החדרים המקבילים, לא משנה, האנשים שהם הסביבה האמיתית שלו, זה לא הסביבה גיאוגרפית.
אתה מנתח לפני 500 שנה, אתה מסתכל על ה... אז הם צודקים במובן הזה, כי הקונטקסט זה לא מה שעכשיו ההתנהלות הפוליטית או החברתית שהייתה במרוקו, הם לא היו כאלה.
חד משמעית זה התנהלות פוליטית.
כן, אבל אם אתה אומר שהסביבה הקרובה שלו, כשאתה
לא, מנתח את הסביבה הרחוקה... חד משמעית הקונטקסט הוא פוליטי. רק הסביבה הקרובה שלו זה לא פוליטי, הסביבה הפוליטית שלו היא לא הסביבה הקרובה. הסביבה הפוליטית שלו זה מפלגה, זה אנשים בני תורה, כן, אברכים, או לא יודע מה, בכל מיני מקומות, זה בכלל לא דווקא השכנים שלו, הדיירים ברחוב שלו. זה לא הקונטקסט שלו. להפך, דווקא בגלל שהוא סגור בחדר, אז הקונטקסט שלו זה לא מה שנמצא מסביבו. הקונטקסט שלו זה האנשים שנמצאים באותו מיליה, כן, באותו... היום בכלל, בעולם שלנו בכלל, הגיאוגרפיה כבר הפכה לוירטואלית. זאת אומרת, הקונטקסט שלך הוא הרבה פעמים הרבה יותר במחשב מאשר בחיים. הקהילה שלך היא קהילה של אנשים שאיתם אתה מתקשר במחשב.
האנשים האלה המדוברים זה גם כך.
לא,
הידע שלי זה כך.
הוא לא התעסק עם המחשב, אבל עדיין יש תקשורת, זאת אומרת, יש שליחים, טלפונים, אני לא יודע בדיוק מה. הקונטקסט שלו הוא לא השכנים שלו. זה ברור, הוא לא... אתה יכול לראות לאיפה הוא חותר, מה בעצם המגמה ההלכתית שלו. אתה יכול לראות תלות בקונטקסט. יבוא, יש חוקרים שכתבו עבודות על הרב אלישיב. יש, רמיר כתב, אמר, אני זוכר שקראתי על הרב אלישיב, מבן גוריון. ומי עוד? היה עוד אחד ראיתי, נדמה לי. כתבו מאמרים, מחקרים, אקדמיים, על שיטתו של הרב אלישיב. הם כן מדברים על קונטקסט. ועל מגמות, ועל מה שהוא רוצה להשיג. בדיוק מה שעושים לראשונים ולכל פסק אחר, לכל אחד יש קונטקסט. אז לכן, אז אני אומר, כיוון אחד זה בעצם להתכחש בכלל להשפעת הקונטקסט. אבל אפשר גם לא להתכחש להשפעת הקונטקסט, רק להגיד ספציפית, בטיעון מחקרי מסוים, אני לא מסכים איתך. זאת אומרת, אני לא חושב שזו הסיבה שחכמי צרפת וספרד נחלקו, זה בגלל שאלה היה להם מסעי הצלב ואלה לא. במקרה זה יוצא ככה, אפילו מישהו העיר לי בשיעור הקודם, שכשיש מסעי הצלב גם יש מקום לנקוט מדיניות מקילה יותר דווקא, ולא מחמירה יותר. בהחלט, זה גם היה יכול להיות. ואז אתה יכול לתקוף את המסקנה המקומית, לא לתקוף את המתודה המחקרית באופן כללי. אני אגיד, תראה, פה המקומית זה לא נכון או לא הכרחי או משהו כזה, וכיוון שכך, אז בעצם לא להיזקק בכלל לשיטות האלה. המתקפה מהסוג השני היא כמובן מתקפה תוך מחקרית, כי בעצם אתה מבקר את הצורה שבה הוא עשה את המחקר, זה יכול גם חוקר אחר להגיד לו, תשמע, לא עשית טוב, כי המסקנה הזאת לא נובעת מההנחות שלך. זה לא בהכרח ויכוח אידיאולוגי. ערעור שני, את זה עוד אמרנו גם כן, שאמרתי את זה גם בפעם הקודמת, ערעור שני זה במצב שבו אני מסכים לקורלציה שמצאת, אבל יש לי פרשנות אחרת משלך. זאת אומרת, אני מסכים נגיד שבמסעי הצלב החמירו, אבל לא מסכים לפרשנות שאתה נתת שהם רצו להגביע את החומות במסעי הצלב, אלא לא יודע מה, איזושהי פרשנות אחרת. הבאתי לזה דוגמה את הביקורת שהייתה על הספר של גילת, של יצחק גילת. על פרקים בהשתלשלות ההלכה. ושם הוא מדבר על זה, שקראתי את המאמר נדמה לי השביעית בזמן הזה דרבנן, אני חושב שעל זה דיברתי, שהוא אומר שמה שההחלטה להגיד ששביעית בזמן הזה דרבנן נולדה בעצם אחרי החורבן. חכמים ראו שאנשים נמצאים במצוקה כלכלית לא פשוטה, גלו מעמתם, הכלכלה השתבשה, הכל לא היה מבנה לאומי מסודר, היה תחת שלטון רומאי, גבו מיסים, סיפור מהפטרה. וכיוון שכך, אז החליטו להקל בדיני שביעית. השביעית בזמן הזה דרבנן, ככה הוא כתב. הוא כותב, הוא מראה, לפחות באופן, בשכבות התלמודיות, הוא באמת מראה את זה באופן די משכנע. זאת אומרת, הוא מראה שההופעה של הרעיון הזה של שביעית בזמן הזה דרבנן, היא הופעה בדורות מאוחרים, בדורות מוקדמים, אין איזה רמז. בסדר?
אם אתה מחבר אותו ליובל, אז זה חשוב.
מה?
אם אתה מחבר את השביעית ליובל,
לא, זה אותה
תקופה בדיוק,
הפסיקה יובל, יש נימוקים הלכתיים לעניין הזה, והם מציעים נימוקים קונטקסטואליים, זה בדיוק מה שאני אומר. אז בחשיבה המסורתית הרגילה, אז אתה אומר, זה תלוי ביובל, רוב יושביה עליה, לא רוב יושביה עליה, בסדר, אלה הדברים שעל פני השטח, החוקר אומר, אבל יש קונטקסט, והקונטקסט הוא שהיו בעיות כלכליות, היה צריך לפתור אותם. עכשיו אני אומר, פה אפשר להבין את זה בשתי צורות, המבקרים של גילת בעצם ביקרו אותו על זה, בדיוק על העניין הזה שהוא תולה דברים בקונטקסט במקום במהות, כן? במקום בשיקולים ההלכתיים, אז רבותינו לא היו ישרים. זאת אומרת, אז מה, אתה צריך להקל, אז אתה פתאום ממציא ששביעית בזמן הזה דרבנן. זה אמור להחזיק מים, הטיעון הזה. מה זאת אומרת, אתה רוצה, אני רוצה להקל לעגונה, אז לכן אני אגיד שהיא מותרת. אז למה אני צריך בכלל לבדוק, ולבדוק את הסוגיות, ולראות מה הראיות שיש, מה אם שאין להם סוף, וכל מיני דברים מהסוג הזה.
המוטיבציה הייתה
כלכלית. בדיוק. אז אמרתי שכשקוראים את הספר בפנים, זה מאוד ברור, ואמרתי שהוא גילת היה ישיבה בוחר מחברון, במקור. זה היה פרופסור בבר אילן, אבל במקור הוא היה ישיבה בוחר. ואני חושב שהוא נשאר ישיבה בוחר בתפיסה. הוא בעצם אומר, באמת חלק מהחוקרים באמת הולכים ישר לקונטקסט, אבל דווקא אצל גילת הוא מאוד נזהר מזה. הוא מציא את הנימוקים המהותיים, העניינים, הוא רק טוען שהמוטיבציה לחפש נימוקים הייתה המצוקה. זה, מי יכול להתכחש לזה? ברור שההלכה עובדת ככה. כשאתה מתיר עגונה, אז ברור שהמצוקה של האישה משחקת תפקיד. היא לא משחקת תפקיד בעצם היתר, לא אמורה לשחק תפקיד בעצם היתר. אבל במוטיבציה לחפש שיקולים הלכתיים כדי להתיר אותה, זה בהחלט משחק תפקיד. כי אני, אם יש מצוקה, אז אני צריך להפוך כל אבן כדי למצוא פתרון למצוקה. מי שאין לו את המצוקה לא יחפש. אם הוא לא יחפש, הוא לא ימצא את הדרשה הזאת ששביעית בזמן הזה דרבנן. כי אין לו מוטיבציה לחפש. אם הוא לא יחפש, למה שימצא? אבל בסופו של דבר, אחרי שמצאת את הדרשה הזאת, אז היא צריכה להחזיק מים. הנימוק ההלכתי אמור להיות נימוק במישור ההלכתי. אז פה המחקר יכול בהחלט להיות אפילו נכון. המסקנה של המחקר היא מסקנה שנובעת מההנחות שלו, זאת אומרת, העבודה היא כן עבודה טובה, לכן אני קורא לזה יראו מסוג שני. אבל הפרשנות או האינטרפרטציה שאתה נותן למסקנות האלה, נכון, בשביל הזמן הזה, דרבנן נולד אחרי החורבן, הקורלציה נכונה. אני מסכים עם המסקנות של המחקר שלך. עכשיו השאלה היא, אבל מה האינטרפרטציה שאתה נותן לעניין הזה? ואז המגמה הפוליטית שלהם, הכלכלית שלהם הייתה להקל, כי אנשים היו במצוקה, אז הם עשו, ארגנו את העניין באיזושהי צורה. וכאן אני אומר, לא, זאת לא אינטרפרטציה נכונה. אני אומר שהמצוקה גרמה להם לחפש, אבל אחרי שצאו הם גם מצאוים שבאמת מחזיקים מים. אוקיי? אז באינטרפרטציה כזאת אתה יכול לקבל את מסקנות המחקר, ועדיין להתייחס לנימוקים ההלכתיים, ולא לראות את הקונטקסט כתחליף להלכה. מבינים למה בעצם בסופו של דבר, מה שזה משאיר, עכשיו נגיד אם יהיה, אמורה אחר שלא היה במצוקה. בסדר? בתקופה אחרת, או טענה, לא משנה. והוא לא אומר ששביעית בזמן הזה דרבנן. אז החוקרים יגידו בסדר, כי הוא לא היה במצוקה, הקורלציה, בדיוק כמו בעלי התוספות והרמב״ם, כן? זאת אומרת, הוא חי בקונטקסט כזה, ולכן הגיע למסקנה הלכתית כזאת. הוא חי בקונטקסט כזה, הגיע למסקנה הלכתית כזאת. עכשיו, החוקרים אמרתי שאם הם מסתכלים על הדברים האלה דרך קונטקסט, אז זה אומר שאין מחלוקת בין שני הצדדים. תלוי באיזה קונטקסט אתה נמצא. אבל זה לא נכון עכשיו. כי התיקון שנתתי עכשיו זה לא נכון. בגלל שמה שאם הטענה שלה, הטענה של, של גילת למשל, ששביעית בזמן הזה דרבנן שהגיעו לזה אחרי החורבן, זה לא הטענה שכשאתה נמצא בחורבן אז נכון להגיד ששביעית בזמן הזה דרבנן. ואם אין לך מצוקה כלכלית אז לא נכון להגיד ששביעית בזמן הזה דרבנן. זה בעצם מה שאמרתי כשדיברתי על הלכות קידוש השם. פה לא זאת הטענה. הטענה היא שזה שהייתי במצוקה, זה עזר לי לגלות רעיון הלכתי אמיתי שהוא נכון תמיד, בכל מקום הוא נכון, לדעתי. אוקיי? אבל מה שהוביל אותי לרעיון, מה שנתן לי את המוטיבציה לחפש את הרעיון, זה המצוקה. זאת קורלציה מסוג אחר. כי עכשיו אם יהיה חכם שיגיד ששביעית בזמן הזה לא דרבנן, בהחלט יש מחלוקת ביניהם. לא משנה שהמחלוקת הזאת נוצרה מזה שלאחד הייתה מוטיבציה לחפש ולשני אולי לא הייתה, יכול להיות. אבל תכלס בשורה התחתונה יש ביניהם מחלוקת. ועכשיו כשאני אצטרך לבדוק כמו מי ההלכה, או לנסות לראות ראיות לפה, ראיות לשם, אני אעבוד כמו אישי בבוקר, לא כמו חוקר. אני אעבוד כמו אישי בבוקר, אני אראה אם השעה שלו מחזיקה מים, לא מחזיקה מים, אני אבדוק מקבילות, אני אראה בסוגיות, אני אראה תנאים, משניות וכו'. אני אבדוק כמו שאנחנו בודקים סוגיות. אוקיי? למה? כי באמת יש פה מחלוקת. נכון שהגענו אל המחלוקת באופן מסוים, אבל יש פה מחלוקת בסופו של דבר. לכן אחרי התיקון של גילת, אז בעצם לא נכון כבר להגיד שאם אתה במחשבה בצורת הסתכלות מחקרית, אז בעצם אין מחלוקת וכל מה שאמרתי קודם. לא נכון, תלוי באינטרפטציה. אולי בהקשר הזה מעניין לציין איזו הבחנה שקיימת בפילוסופיה של המדע, ששם מבחינים בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. רייכנברג נדמה לי הוא אבי ההבחנה הזאת. מה הכוונה? מגיע איש מדע עם תיאוריה חדשה, שואלים אותו, איך עלית על התיאוריה הזאת? אומר, סבתא שלי התגלתה לה אתמול בלילה בחלום, והיא אמרה לי שקבוע הגרביטציה הוא 9.8. עכשיו, אז אומר רייכנבך, מה הבעיה? זה לגיטימי לחלוטין. כל עוד זה עומד במבחן האמפירי. זאת אומרת, תבדוק. הקשר הגילוי של התיאוריה לא מעניין. מה אכפת לי איך גילית את התיאוריה? מה שחשוב לי זה הקשר הצידוק. האם אתה מצליח להצדיק את התיאוריה? האם היא עומדת במבחנים אמפיריים? המקורות ההשראה של כל אחד יכולים להיות פרועים כרצונכם. מה זה משנה מה מקור ההשראה שלו? בסופו של דבר, תיאוריה נבדקת מול המציאות. ולכן, מה שמעניין בשיח המדעי זה הקשר הצידוק, לא הקשר הגילוי. הקשר הגילוי יכול לעניין אולי פסיכולוגים של המדע, פילוסופים של המדע, לא יודע בדיוק. אנשים שחוקרים איך מתפתח מדע בצורה טובה. אז אחד יגיד לך מי שמקשיב לסבתא שלו בלילות, והשני יגיד לך לא יודע מה, רב שיח בין דיסציפלינות שונות, כל פסיכולוג יכול להגיד לך איך כדאי לפתח מדע בצורה יותר טובה. יכול להיות כל מיני תיאוריות בעניין הזה, אבל זה לא עניין של המדענים עצמם. המדענים עצמם, אתה מציע תיאוריה, צריך לבדוק אותה מול עובדות.
זה מעניין בשביל להתחיל לבדוק את זה בכלל.
מה?
זה מעניין בשביל להתחיל לבדוק את זה. זאת אומרת, יכול להיות דברים שההקשר הגילוי שלהם הוא כל כך הזוי, אתה אומר, אני לא אתחיל להתעסק עם זה בכלל.
כן, אני אומר, עוד פעם, זה רק קבלת החלטות פרקטית, זה לא דבר מהותי. נגיד, אם יש לי זמן, אז הייתי בודק הכל, ואתה צודק שבחיים אנחנו הרבה פעמים עושים איזה מיון.
זה גם נראה לי, זה קצת תמים להגיד, תבדוק במציאות מה, תחקור ותראה מה התשובה. הדברים הם לא תמיד כאלה חדים.
תיאוריה מדעית אמורה להיות, אמורה להיות נתונה לניסוי אמפירי, להפרחה אמפירית.
בסדר, אבל גם
יש לך תחושת בטן שזה
בסדר, גם הפרחה ולא הפרחה. נגיד אתה עושה ניסוי, והוכחת עכשיו שתרופה עובדת, או שלמת, או הוכחת שהיא לא עובדת, או לא יודע מה. גם זה לא איזשהו, ודאי שזה לא חד משמעית, עולה באיזה רמת ניסויים אתה עושה.
לא ודאות, אפשר.
לא ודאות, אבל זה רחוק מוודאות לפעמים. ולכן כשאתה מפעיל שיקול דעת, אני עכשיו צריך להיות, לא יודע מה, לאשר את התרופה.
אה, עוד פעם חזרנו לפרקטיקה. בסופו של דבר אנחנו חוזרים לפרקטיקה. אם הייתי יכול לעשות את הכל, אז הייתי בודק את הכל.
לדעה שלי האם זה נכון, מה זה לפרקטיקה? אני צריך להפעיל שיקול דעת האם אני חושב שזה נכון.
ברמה העקרונית, לא צריך שיקול דעת, אני אבדוק את כל התיאוריה. מה אכפת לי מאיפה זה בא? אני אבדוק ואני אראה. אתה אומר, אבל בפרקטיקה אי אפשר לבדוק את כל התיאוריות. או כי הן לא חד משמעיות, או כי יש הרבה תיאוריות. ואז אני עושה איזשהו מיון ברמה הפרקטית, לכן אני קורא לזה פרקטיקה. אני עושה מיון ברמה הפרקטית, אני אומר, תראה, יש דברים ששווה לבדוק ויש דברים שלא נשמע לי. אבל יכול שאני אתה דרך אגב. יכול שבאמת, אתה יודע, יש תיאוריות מדעיות שנוצרו בצורה מאוד עשויה.
גם אם, אני כבר הולך לשלב הבא, גם כשבדקת, הוא הראה ניסוי, הוא מראה מחקר ומראה ניסוי, ואני עכשיו צריך להחליט האם אני סומך, האם הניסוי שלו נראה לי מוכיח או לא מוכיח. אני חושב שזה גם נכנס בשיקול.
אני לא חושב שזה נכנס בשום שיקול. זאת אומרת, אכפת לי אם הוא גילה את זה בחלום הלילה, מה זה מעניין? אתה צריך לבדוק את העובדות.
כי אם הוא חד משמעי בצורה...
אם הניסוי 80% עם רמת מובהקות מסוימת, אתה מתייחס אליו עם רמת המובהקות שיש לו, אין בעיה. אבל זה לא קשור לחלום הלילה.
כי אתה לא מכניס בשיקול דעת שזה בא באיזה, לא יודע מה, חייזרים סיפרו לך את זה.
עשיתי רגרסיה סטטיסטית והגעתי למסקנה, מה זה משנה עכשיו? ברמת מובהקות מסוימת, אולי הכל, אכפת לי מאיפה זה בא. השאלה האם לבדוק, אני מסכים, שפה אנחנו עושים איזשהו מיון ראשוני. אבל לא, אבל זה רק שאלה פרקטית. ברמה העקרונית, בעצם דברים צריכים לעמוד, להחזיק מים, כן? שאתה... בסופו של דבר, אתה, בהלכה, אתה בודק את הדברים דרך הטיעונים ההלכתיים. והמחקר במובן הזה, בעצם בודק את הקשר הגילוי ולא את הקשר הצידוק. כשאתה בודק את הקונטקסט, אז אתה בודק איך זה צמח. מי שהזכרתי את זה ש... יש ספר של פייגלס, היינץ פייגלס, על איינשטיין ובני דורו, פויר זה איינשטיין ובני דורו. פייגלס זה הצופן הקוסמי נדמה לי. איינשטיין ובני דורו, אז שם הוא טוען, הוא איש ציידגייסט. זאת אומרת, שהטענה שיש רוח הזמן. אז הוא אומר שהוא מתאר את ההקשר שבו איינשטיין גילה את תורת היחסות, הוא אומר, זה היה זמן שבו היחסיות המחשבתית מאוד...
יש משהו מאוד מעניין בכלל בהיסטוריה, זה תמיד יטריד אותי. שהרבה פעמים, הרבה מאוד מקרים, שני אנשים שהיו בכלל במקומות שונים, פחות או יותר אותו זמן, גילו את
הדבר. זה בדיוק
הטענה
של הציידגייסט.
שהם היו, אם לא הוא היה חי, אז הם היו מגלים את זה עוד כמה
שנים. זהו, זה מה שטוען בעצם פויר. פויר טוען שאם איינשטיין לא היה מגלה את זה, מישהו אחר היה מגלה את זה. זה התקופה מביאה אותנו לתגלית הזאת. זאת אומרת, זה רוח הזמן. הבן אדם שמגלה את זה, זה רק תווך שדרכו רוח הזמן עובדת. טוב, אני חושב שזה קצת מוגזם, אבל אולי יש בזה משהו. ברור שרוח הזמן עוזרת. להגיד שדטרמיניסטית זה היה מתגלה עם איינשטיין או בלי איינשטיין, אני לא בטוח. יש גם משקל לכישרון, יש גם משקל לתואת. זה לא סתם... אז לא הייתי רואה את זה כמשהו דטרמיניסטי, אבל כן, זה נכון שרוח הזמן יכולה לעזור לגלות דברים. זאת אומרת שבזמן אחר יותר קשה לשים אליו. אז כשאני חוקר את שאלת רוח הזמן, אז אני בעצם פילוסוף או היסטוריון של המדע. זה לא מעניין את המדענים. המדענים בסופו של דבר יבדקו תורת היחסות מול ניסוי. זה הכל. לא מעניין אותם איך איינשטיין הגיע לעניין הזה. ובמובן הזה, אז גם בהקשר ההלכתי, כשאתה בודק את הקונטקסט, אז אתה היסטוריון של ההלכה. אבל כשאתה... איש הלכה, ואתה רוצה לבדוק את הרעיון ההלכתי עצמו, צריך לבדוק אותו מול המקורות, לראות אם הטיעונים מחזיקים מים או לא מחזיקים מים. במובן הזה זה כמו המבחן האמפירי. זאת אומרת, זה אותה הבחנה כמו בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק בפילוסופיה של המדע, נדמה לי שיש גם בפילוסופיה של ההלכה, נקרא לזה כך. ואז בעצם הטענה, אני אנסה עכשיו טיעון שלישי, למרות שהוא בעצם המשך של הטיעון השני, וזה... זאת האמירה שבעצם יש כמה מישורי התייחסות לכל סיטואציה כזאת. אתה יכול להתייחס דרך הקונטקסט ואתה יכול להתייחס דרך השיקולים ההלכתיים. ויכול להיות שבאמת שני הדברים צודקים. אם הניתוח ההיסטורי נכון, אז אתה יכול להראות שהקונטקסט הוליד את התוצאה ההלכתית הזאת. מצד שני, אתה יכול גם לבדוק את השיקול דעת ההלכתי ולראות שיש פה שיקול דעת מבוסס שמניב את התוצאה ההלכתית הזאת. אז במשקפיים ההלכתיות אתה רואה את זה דרך שיקולים הלכתיים, במשקפיים ההיסטוריות אתה רואה את זה דרך הקונטקסט, ומה אמר חדה ומה אמר חדה, ושניהם צודקים.
שביעית רבנה, זה בדיוק דומה כזאת.
מה?
שביעית בזמן הזה
זה
רבנה,
זה בדיוק דומה כזאת. נכון. לא, ושם זה אפילו קצת יותר פשוט, כי שם אני בעצם אומר שזה, המצוקה הכלכלית לא באמת הולידה את זה ששביעית בזמן הזה זה רבנה. היא רק נתנה את המוטיבציה לחפש, אבל אם לא הייתי מוצא, בתקווה שהם אנשים ישרים, אם לא הייתי מוצא, אז לא הייתי מגיע למסקנה שביעית בזמן הזה רבנה.
וכשאתה מציג, שיכול להיות גם המוטיבציה, גם הקונטקסט הוליד את זה, וגם השיקול ההלכתי.
אז פה, עכשיו.
אז, אז אם הקונטקסט, השיקול ההלכתי לא היה מתאים
לקונטקסט. אז על זה אני אדבר עכשיו.
זה דבר בדיוק.
בדיוק זה היה נקודה. עוד מעט נראה. אז פה באמת, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בהתייחסות לאותה תופעה במישורים שונים. מישורי התייחסות מקבילים, דיברתי על זה כבר בעבר, אני לא זוכר. מישורי התייחסות מקבילים, יש כמה דוגמאות שתמיד אני מביא בהקשר הזה. אז הדוגמה הראשונה שהיא ממש בהקשר המדעי, נגיד, אז זה התפוח שנפל לניוטון על הראש. כן? אז ניוטון שואל את עצמו למה נופלים תפוחים על ראשים של אנשים תמימים. הוא אומר לעצמו, טוב, חוק הגרביטציה. ככה הוא גילה את חוק הגרביטציה. במידה הוא היה יכול להגיע למסקנה שבגלל שהוא עשה חטא אתמול מגיע לו עונש, ולכן הקדוש ברוך הוא הוריד לו תפוח על הראש בתור עונש על החטא שהוא עשה אתמול. אז ההסבר הראשון הוא הסבר פיזיקלי, וההסבר השני הוא הסבר תיאולוגי. עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בשני ההסברים האלה, ולפעמים אותו אדם ישתמש בשני ההסברים האלה, בשניהם, סימולטנית. רק שזה הסבר שנזקק למערכת מושגית פיזיקלית, וזה הסבר שנזקק למערכת מושגית תיאולוגית. אוקיי? אז זה מישורי התייחסות שונים, דוגמה אחרת, כן?
החוזר... אני לא מבין מה זה מישורי התייחסות.
רגע, אני אגיע, לאט לאט.
הוא נענש עם התפוח, אבל הוא נענש עם התפוח, אבל הוא נענש עם התפוח, אבל הוא יגלה גם משהו מזה.
זה לא טוב. עוד מעט אני מגיע להערה של שמואל, אי אפשר להגיד את זה, זה לפחות קשה מאוד.
לא, כי אם מישור ההתייחסות המדעי, אז התפוח היה נופל, בין אם הייתי חוטא, בין אם לא.
כן, עוד רגע, אני מגיע לזה. אז הדוגמה השנייה, אולי מישהו חזר בתשובה, כן? אז יש כאלה שמסבירים את זה טוב, יש לו שיקולים פילוסופיים, תיאולוגיים כאלה או אחרים, הוא הגיע למסקנה ש... היה מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא קיים, שהוא נתן תורה, שצריך לקיים את זה וכו' וכו'. אחרים יסבירו שהוא עבר איזה משבר פסיכולוגי, ולכן הוא החליט לחזור בתשובה. אז יש הסבר תיאולוגי או פילוסופי, ויש את ההסבר הפסיכולוגי. אותו דבר יש לגבי כן, מי שיוצא בשאלה. מי שיוצא בשאלה, אפשר לתאר את זה דרך מערכת שיקולים, שהוא הגיע למסקנה שהוא כבר לא מאמין בה, מערכת הזאת, ואפשר להגיד גם כן, הוא עבר איזשהו משבר, רצה להתיר לעצמו את העריות, אני לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, ולכן הוא יצא בשאלה. אוקיי, עכשיו אני, כשאני מציג את הדוגמה הזאת, אז הרבה פעמים אני מציג את זה דרך, איך זה מופיע בפרקטיקה. כשבאדם חוזר בשאלה, אז החברים החילוניים שלו מחפשים איזה משבר הוא עבר, מה גרם לו לעניין הזה. והדתיים אומרים שהוא גילה סוף סוף את האמת. אז החילונים הם אז החילונים הם פסיכולוגים, והדתיים הם פילוסופים, נכון? אבל אם מישהו חוזר בשאלה, יוצא בשאלה, אז הדתיים אומרים שהוא רצה להתיר עצמו את העריות, נכון? לכן הוא חוזר בתשובה. חז"ל אומרים את זה כבר. אז הם פסיכולוגים. והחילונים אומרים, נו, סוף סוף הוא הבין את השטויות שהוא חי בהם עד עכשיו, וקיבל שכל. הם פילוסופים. נו, אז מי הפסיכולוג ומי הפילוסוף? הדתיים זה הפילוסופים או הפסיכולוגים, וכן החילונים. או לחילופין אני יכול לשאול, אז מי צודק? דתיים או חילונים, הפסיכולוגים או הפילוסופים, מי צודק?
לפעמים אלה צודקים, לפעמים אלה.
אז אני אומר, לא, אני רוצה להגיד יותר מזה, שניהם צודקים. שניהם צודקים תמיד. אז אם אתה עושה את הניתוח כמו שצריך, יש כמובן ניתוחים פסיכולוגיים לא נכונים, אם אתה עושה ניתוח פסיכולוגי כמו שצריך, אז אתה צודק במישור הפסיכולוגי, יש הסבר פסיכולוגי שמסביר את העניין, ויש הסבר מהותי שמסביר את העניין, הסבר פילוסופי, תיאולוגי שמסביר את העניין. אוקיי? ולכן בעצם זה שני מישורי הסבר מקבילים. כמובן שלנו הרבה פעמים נוח לבחור את המישור שנוח לנו. כשמישהו עושה צעד נגד מה שאני מאמין בו, אז קל לי כמובן לתלות את זה במניעים פסיכולוגיים. כי מניעים פילוסופיים, אז ברור שאני צודק הרי, ברמה המהותית. אז אם הוא הולך, הוא עוזב את מה שאני מאמין בו, הולך למקום אחר, חילוני ביחס לחוזר בתשובה, הוא דתי ביחס ליוצא בשאלה, אז אני כמובן מסביר את זה במשברים פסיכולוגיים שהוא עבר. אוקיי? כי זה נוח לי יותר, זה לא מאלץ אותי להתמודד עם טיעונים או שאלות קשות, שהרבה פעמים קשה לי להתמודד. וזה נכון לשני הכיוונים. כאן האמת שזה אפילו לא בהכרח חוסר יושר, דרך אגב, זה הערה במאמר מוסגר, זה לא בהכרח חוסר יושר, בגלל שפה באמת יכול להיות שזה לשיטתי.
עקרון החסד.
מה?
עקרון החסד.
בדיוק. זאת אומרת, אם אני מאמין, נגיד, שזה נכון להיות מחויב להלכה, לקדוש ברוך הוא וכו', מעמד הר סיני, אז מבחינתי באמת השיקולים הפילוסופיים מובילים למסקנה הזאת. אז אם מישהו מסיק מסקנה הפוכה, אז אני לשיטתי מסיק מכאן, שהוא כנראה הושפע מאיזה משבר פסיכולוגי, כי השיקולים הפילוסופיים מובילים לכאן, לדעתי. אז לכן זה רק הגיוני שאני אפרש אותו במישור הפסיכולוגי. זה לא בגלל שאני לא ישר, לא בהכרח בגלל שאני לא ישר. לפעמים זה פשוט בגלל שאני הולך לשיטתי.
שאלה מה החסד פה, להגיד לו, להגיד שיצרוק עובר עליו, או להגיד שהוא לא מבין?
לא, עקרון החסד זה הכוונה להסביר אותו באופן שהכי מפרגן.
זה מה שאני אומר, השאלה מה יותר מפרגן, שיש לך משברים ומשתלטים עליך, או שאתה לא מבין?
מה שיותר מפרגן זה הסבר הפילוסופי לכאורה, אבל מה שיותר מפרגן לי, אז זה תלוי. מה שמפרגן לי זה אם הוא הלך לטובתי, אז זה הסבר פילוסופי יותר מפרגן לי. ואם הוא עזב אותי, אז מה שיותר מפרגן לי זה הסבר הפסיכולוגי. כי אז אני אומר, אני אין בעיה, התיאוריה שלי מוצקה כסלע, רק הוא עם משברים פסיכולוגיים, מה לעשות? עכשיו, נדמה לי שזה נכון שזה לא הכרחי, אבל הרבה פעמים באמת זה חסר יושר. זאת אומרת, זה בא ממקומות של נוחיות. הרבה פעמים, כן, אני, כשאני שומע את זה, שזה רק הערה בסוגריים כל זה. שאני שומע כל מיני שיחות של מחנכים, איזה פעמיים יצא לי להשתתף בזה. שהם נסים לדבר על השאלה איך לטפל בחבר'ה שיש להם שאלות, תלמידים, שיש להם שאלות, שאלות צעירים, משהו כזה, שאני לכם שאלות. אתה חייב, עזוב את הפילוסופיות, תן לו חיבוק טוב, את החום והאהבה, תזמין אותו הביתה, תעשה לו טיש יפה, תדליק לו מזגן, שיהנה או תנור בחורף, שירגיש בבית, וכל השאלות ייעלמו. ככה מסבירים תמיד לארמים, כן, סודות מחדריהם של ארמים. ככה מסבירים תמיד לארמים איך צריך לטפל בשאלות. אני מתפוצץ כשאני שומע את הדברים האלה. פשוט מתפוצץ. לא בגלל שזה לא עובד. לפעמים זה עובד, דרך אגב. ומזה אני גם מתפוצץ. בגלל שזה עובד. זה אומר שהבן אדם לא רציני. השואל לא רציני. לכן זה עובד. אבל נדמה לי שאני מתפוצץ בגלל שבעצם מדובר באנשים שאין להם תשובות לשאלות. הם לא יודעים איך להתמודד עם השאלות. מה שהם עושים, הם מנסים לעקוף את זה. את התחום והאהבה, לילד להרגיש לא לשאול את השאלות, תראה, אנחנו רואים פה, איימיש, הכל בסדר, כך חונכנו, אתה מטיל ספק, בהורים שלך, פסניש, זאת אומרת, לא יכול להיות. לא, ברור, כן, לא נעים, וזה, הילד, אז הוא פה לא ישאל את השאלות, והכל בסדר. אתה לא צריך לחפש את התשובות שאתה לא מוצא, אין לך תשובות. בדרך כלל, החבר'ה האלה שמספקים חום ואהבה, זה החבר'ה שאין להם תשובות. זה לא חייב להיות, כדאי לספק חום ואהבה זה נכון, תמיד כדאי לתת חום ואהבה. אבל כשהמתודה היא חום ואהבה, ולא זה, זה לא רק נספח, אז זאת המתודה לטפל בבעיות, אז זה אומר שאין לך תשובות. וזה סוג ההתחמקות כמו התלייה בפסיכולוגיה. כשאתה לא רוצה להתמודד עם הטיעונים, זאת אומרת, טוב, הוא עבר משבר פסיכולוגי. זה מקל עליך להתמודד עם הטיעונים. עכשיו, כמובן כמובן, אבל נדמה לי שזה נכון, שזה לא כך פשוט, מה ששמואל העיר קודם. בעצם מה שאני אומר כאן, זה שאפשר לטפל באותה תופעה עצמה, בשתי מערכות מושגיות שונות, ולהגיע להסברים, שני הסברים שונים, ששניהם נכונים. שניהם נכונים. אני שואל למה הוא חזר בתשובה, יהיה איזשהו משבר שגרם לו לחזור בתשובה, ויהיו לו גם שיקולים שהוא יראה למה נראה לו עכשיו הגיוני לקיים מצוות, מה שקודם לא היה נראה לו, אבל הוא עכשיו יראה טיעונים הגיוניים, שזה נכון. הרבה פעמים אפשר לראות שיש השפעות פסיכולוגיות ויש גם נימוקים עניינים, אז אתה יכול לטפל בזה במישור הפסיכולוגי ואתה יכול לטפל בזה במישור הפילוסופי. הבעיה שבדרך כלל כשאנחנו מגדירים הסבר, הסבר אמור להיות תנאי מספיק. מה שאם קרה, נגיד שאני הסבר סיבתי, כן? שאני רוצה להסביר תופעה X, אז אני אומר, היא נגרמה מ-Y. Y הוא גרם ל-X. המשבר הפסיכולוגי גרם לחזרה בתשובה. בסדר? אז Y גרם ל-X. מה פירוש Y גרם ל-X? ש-Y הוא סיבתו של X, פירוש הדבר ש-Y הוא תנאי מספיק להיווצרותו של X. זאת אומרת, אם קרה Y, אז בהכרח קורה X. לא יכול להיות מצב שקרה Y ולא יקרה, לא יקרה X. יכול להיות אולי שלא יהיה Y ובקרה X מסיבה אחרת. אבל לא יכול להיות שהסיבה תהיה והמסובב לא יהיה.
יכול להיות שהם שניהם תנאים מספיקים.
מה?
יכול להיות שהם שניהם תנאים מספיקים.
מה זאת אומרת שניהם?
שני הסברים הם תנאים
מספיקים. כן, כן. לא יכול להיות, חייב להיות. הסבר זה תנאי מספיק, בהגדרה.
לא, לא. במידה ואתה אומר, כאילו, זה שני הסברים מקבילים, ואז באמת הם הסברים.
לא, רגע, אני אגיע עוד לשני הסברים מקבילים. אבל יכול להיות שיש שתי סיבות שונות שמחוללות את אותה תוצאה. זה לא שני הסברים מקבילים. שתי סיבות שונות, למשל, אני יכול להדליק אש על ידי שפשוף של גפרור, ואני יכול להדליק אש על ידי ריכוז של השמש עם זכוכית מגדלת. אז מה מצית אש? שפשוף של גפרור או הזכוכית המגדלת? או זה, זה לא הסברים מקבילים. זה אחד משני הסברים, רק יכול להיות סיבה כזאת, ויכולה להיות גם סיבה אחרת. הסבר מקביל פירוש הדבר ששתי הסיבות היו קיימות בו זמנית. זה לא אותו דבר. עכשיו, פה יש בעיה. ושבעצם מה שאני אומר, נגיד, אם אני מקבל שההסבר הפיזיקלי הוא נכון לנפילת התפוח, אוקיי? אז זה בעצם אומר שבהתקיים הנסיבות הפיזיקליות הנתונות האלה, התפוח ייפול, לא משנה אם ניוטון חטא אתמול או לא חטא אתמול. כן. ייפול לו תפוח על הראש. אוקיי?
אבל ההסבר התיאולוגי זה שניוטון היה שם דווקא...
לא, זה לא עוזר שום דבר. כי זה שניוטון היה שם זה גם אירוע פיזיקלי, וגם לא יש הסבר פיזיקלי. והלך, זה אירוע פיזיקלי. יש לו הסבר פיזיקלי. לא הקדוש ברוך הוא הוליך אותו לשם. אם הקדוש ברוך הוא הוליך אותו לשם, אז הוא גם יכול להפיל את התפוח. מה ההבדל? גם לפעולות של בן אדם יש הסברים פיזיקליסטיים. גם בן אדם הוא יצור חומרי. אז תיקח את כל ההסבר לכל מה שקרה פה, לכל הסיטואציה.
בגילת שכיחי רוצחים. לוקחים את זה שהרג בשגגה והלך לשם, ושם הרגו אותו, זה שהרג בלי עדים ולוקחו אותו לשם כדי שהוא יהרג בשגגה. כן אפשר לסוף, כן אתה...
כן,
הוא
אמר במכות.
אותו דבר פה. ההסבר הפיזיקלי יש את הכוח הנופל בכל מקרה.
זה לא תחליף להסבר פיזיקלי.
אותה שאלה על הגמרא בכתובות כמו על הראש של
ניוטון,
זה אותו דבר.
לא, גמרא במכות, אבל שם לא מדובר בשני הסברים מקבילים. הקדוש ברוך הוא הביא אותו לשם ונפל לו פטיש על הראש, הכל מתוכנן על ידי הקדוש ברוך הוא. אני מדבר אבל במצב שבו אני מסתכל על זה כשני הסברים מקבילים. הגמרא מביאה רק את ההסבר התיאולוגי. עכשיו אני שואל, אם אני מאמין גם בהסבר פיזיקלי, אז בדיוק, אז יהיה קשה על הגמרא הזאת בדיוק את מה שאני מקשה על ניוטון, אותו דבר. זה לא יעזור לי. כי זה תמיד, תמיד, התשובה שאני תמיד מקבל זה התשובה הזאת. אז למה ניוטון הגיע לשם? זה שניוטון הגיע לשם זה גם אירוע בעולם הפיזיקלי. וגם לא יש הסבר פיזיקלי. מוח, לא משנה מה, משהו גרם לו, לא משנה, הוא חשב, לא חשוב, מה זה קשור לחטא שלו. אז לכן, אם ההסבר הפיזיקלי הוא נכון, אז בהינתן הנסיבות האלה, התפוח היה נופל לו על הראש, בין אם הוא חטא ובין אם הוא לא חטא. או באותה מידה, אם ההסבר התיאולוגי הוא נכון, אז אם הוא חטא, היה נופל לו תפוח על הראש, בין אם הקשר של התפוח לעץ הוא חזק מספיק בשביל לעמוד בפני כוח הגרביטציה, ובין אם לא.
אם הוא לא חטא, הוא לא היה מגיע לשם.
למה הוא לא היה מגיע לשם? אבל בן אדם שמגיע לאיזשהו מקום זה אירוע פיזיקלי, יש לו הסבר פיזיקלי. אז לא הקדוש ברוך הוא הביא אותו לשם, הפיזיקה הביאה אותו לשם. אין הבדל בין ניוטון לתפוח בעניין הזה. מה ההבדל? אם אתה כבר מהקדוש ברוך הוא יכול להחליף את הפיזיקה, אז כבר תגיד על התפוח, למה אתה צריך להגיע לניוטון? הקדוש ברוך הוא הפיל את התפוח, למרות שהוא לא היה צריך ליפול לפי חוקי הפיזיקה. כי הוא החליט להפיל את התפוח. או שאתה מקבל את הקדוש ברוך הוא בתור תחליף לפיזיקה או שלא, אבל אם לא, אז גם אצל ניוטון זה לא יעזור. אז לכל היותר יש לניוטון בחירה. אבל אם הוא עובד במערכת הפיזיקלית, לא כשהוא בוחר, וגם כשהוא בוחר, אז הוא בוחר, לא הקדוש ברוך הוא. זה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה לא פחות קשה מאשר כשהוא עושה את התפוח במקום חוקי הפיזיקה. מה זה משנה? אז לכן בעצם כל הסבר או כל סיבה צריכה להיות תנאי מספיק. אבל לא יכול להיות שיש שני תנאים מספיקים שכל אחד לחוד הוא הסבר.
שהם מקבילים.
כן, וצריך את שניהם. זה לא, איך זה יכול להיות? אלא אם כן, רק במצב אחד זה יכול להיות. אלא אם כן זה תמיד בא ביחד. איכשהו קורה איזשהו נס מוזר, שתמיד כאשר ניוטון חוטא, והשיקול התיאולוגי הוא להוריד לו תפוח על הראש, איכשהו גם הפיזיקה מאפשרת את זה שתפוח ייפול על הראש, יש איזו קורלציה מופלאה.
זה לא שני הסברים מקבילים, זה הסבר אחד.
כן, זה תרגום. כן, אם יש איזושהי קורלציה מופלאה, שכל דבר שאפשר לתאר בשפה האחת, אפשר לתאר גם בשפה האחרת, ומגיעים לאותה תוצאה, אז זה יכול להיות ששני הסברים יהיו נכונים, אבל אז בעצם ברמה העקרונית מדובר באותו הסבר מתורגם לשתי שפות, ולא בשני הסברים. מה זה משנה? אתה מתאר את זה בשפה תיאולוגית או בשפה פיזיקלית, אבל זה אותו דבר. אתה יכול להגיד, כוח הגרביטציה, הקדוש ברוך הוא הוריד לו את התפוח על הראש, כי הקדוש ברוך הוא פועל באופן כזה שכשהקשר לא מספיק חזק בין התפוח לעץ, אז הוא מוריד תפוחים על הראש של אנשים. זה להגיד את חוק הגרביטציה, רק לקרוא לו הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל הרב פה, אבל אמרת שגם יש גם פה חטא, זה תלוי בבחירות של אנשים.
זה מה שאני אומר, ברגע שכבר תלוי בבחירות, אז זה בכלל נראה בלתי אפשרי. כי תהליך דטרמיניסטי לא יכול להיות חופף לתהליך שבו יש דרגות חופש. אתה יכול לבחור כך, אתה יכול לבחור כך. אם יש התאמה בין שני התהליכים האלה, איך יכול להיות שאחד דטרמיניסטי ואחד לא? אני לא רואה איך יכולה להיות התאמה בין שני תמונות כאלה.
אבל אבל יכול להיות תהליך דטרמיניסטי שיש בו הרבה אופציות, לא הרבה אופציות, כולם דטרמיניסטיות, אבל בבחירה, בכל האופציות של הבחירה שלך בסוף אתה הגיע למקס נופל עליך את הפועל.
אתה מתחיל מן...
בכל המקומות שתבחר רע.
אתה מתחיל מנסיבות מסוימות.
כן.
זה נתון. עכשיו תגיד לי, מה הפיזיקה אומרת שיקרה במצב כזה?
שם ייפול תפוח.
ייפול תפוח. עכשיו, אם חטאתי ואם לא חטאתי, הוא ייפול.
נכון. אבל אם חטאת, תמיד תגיע למקום שנופל בו תפוח.
חזרנו למה שאיין אמר.
לא, רק בבחירה שלך. זאת אומרת, רק על פי הבחירה שלך.
אבל למה? אבל הבחירה שלי לא מותנית בחטאים שלי. הבחירה שלי היא הבחירה שלי. אני בוחר, אני יכול לבחור ככה, אני יכול לבחור ככה. יש לי חופש בחירה.
נכון.
המערכת בנויה בצורה כזאת. רק תפוחים, רק במקומות
לא, אתה יכול לבחור, כשאתה חוטא, תמיד זה יוביל אותך.
אז חזרנו לדטרמיניזם.
למה?
זה דטרמיניזם.
הבחירה יש לך, אבל...
מה זה בחירה? בחירה בין שתי אופציות שוות.
או לא לחתור, או לא לחתור,
לא לחתור. לא, אני אומר לי, בחירה אם ללכת, לא אם לחתור.
לא, אני מדבר, אני רק אומר שהקורלציה יכולה להיווצר, גם אם בחירה של בן אדם עדיין יכול להיווצר מציאות, שתמיד כשאתה חוטא נופל עליך תפוח. תיאורטית, אתה יכול לבנות מערכת כל כך מורכבת, שהרי גם בבחירות שלך יש מספר סופי של אפשרויות שיכולות לקרות, אז בכל המקומות שהן אפשרויות של בחירה, ברע, בזלילה, תמיד זה מגיע למקום שנופל עליך תפוח. זה אומר שיצרת מציאות כזאת שתמיד יש קורלציה עם בחירה של בן אדם. תיאורטית,
לא, אבל לא, אז אין לי בחירה, הקדוש ברוך הוא מנתב אותי למקומות שבהם אני צריך לבחור
לא מראש. אתה בוחר, יכולת להגיע למקום ולא נופל לך תפוח.
לא, לא יכולתי.
כן, למה?
כי תמיד אם חטאתי, אז תמיד אני מגיע למקום שנופל לי תפוח.
נכון, וחטאת זה הבחירה, אתה לא חייב לחתור.
לא, אבל אין דבר על הבחירה אם ללכת, לא הבחירה אם לחתור.
לא, ברור.
האם ללכת לשבת מתחת לעץ הזה או לא?
נכון, אין לך, בזה אין לך בחירה. החטא שלך תמיד יוביל למקום שנופל לך תפוח, רק יש לך בחירה אם לחתור או לא, בגלל זה.
אוקיי, אבל אז... אז אין לי בחירה, אין, אני לא, לא אני מחליט האם ללכת מתחת לעץ. אז מי עשה את זה? חוקי הפיזיקה? או הקדוש ברוך הוא, שהגעתי מתחת לעץ?
אז הקדוש ברוך הוא לא משנה, לא, בכלל, בעיקרון לא משנה את חוקי הטבע. ודאי, אם אתה רוצה, לצורך העניין, בגרדנולוגיה, אז הוא רוצה להעניש אותו, אז הוא ידע, הוא לא פתאום יעוף איזה תפוח משום מקום ויפגע בו בראש. הוא ידאג שהוא יגיע מתחת לעץ בזמן המסוים, ואז יפול לו תפוח.
אבל
לדאוג
לזה
שהוא יגיע...
לא, זה לא חוקי, זה לא חוקי הטבע.
הוא יכול לשחק רק במחירה, זו האופציה השנייה היחידה.
בסדר, זה גם שינוי של חוקי הטבע.
חוקי הלא טבע.
זה לא חוקי הטבע.
בסדר,
זה לא חוקי הטבע.
קצת יותר עדין, אבל זה עדיין...
זה עדיין התערבות שלו במקום המכניזם הרגיל. מה זה משנה אם זה חוקי הטבע או הבחירה שלי? השאלה אם המכניזם הרגיל עובד שהקדוש ברוך הוא עובד במקומו, אני לא רואה את ההבדל. אני חושב שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על מישורי הסבר מקבילים, אז ההסבר הוא פשוט הסכום של שני ההסברים. למשל, אם מישהו חוזר בתשובה, כן? ואני מצאתי הסבר פסיכולוגי והסבר פילוסופי, אף אחד מהם הוא לא תנאי מספיק. רק שניהם יחד זה תנאי מספיק. בשביל שבן אדם יחזור בתשובה, מה שצריך זה שהוא יעבור משבר פסיכולוגי, כי אז הוא מתעורר ומתחיל לחשוב על דרכו מחדש, והוא כמובן צריך להיות כזה שמשתכנע מטיעונים מהסוג הזה. זה התנאי הפילוסופי, אוקיי? רק אם שני הדברים האלה מתקיימים, גם יחד הוא יחזור בתשובה.
זה לא הסברים.
בדיוק.
זה לא שני הסברים מקבילים. בדיוק, בדיוק. זה הסבר אחד שיש לו שני מרכיבים.
בדיוק, זה מה שאני אומר.
לא, אז אי אפשר להשתמש
ששני הסברים מקבילים. לא, לא חשוב, אז אל תשתמש, אבל כשמשתמשים במונחים שני הסברים מקבילים, בעצם מתכוונים לזה.
להסבר אחד.
כן, מתכוונים לזה שהבן אדם, עכשיו נכון שהפסיכולוג מסתכל על ההיבט הפסיכולוגי, והפילוסוף מסתכל על ההיבט הפילוסופי, אבל אף אחד מהם לא באמת מציע תיאוריה שמסבירה. כי כל אחד לחוד הוא לא תנאי מספיק. כל אחד לחוד הוא אולי תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. שניהם ביחד מספיקים.
בכל מקרה זה יהיה.
מה? לא, בכל מקום שבו אני מדבר על שני מישורי הסבר מקבילים. למשל, החזרה בתשובה. הוא חזר בשאלה, לא משנה. אני נותן הסבר פסיכולוגי ואני נותן הסבר מהותי. אבל לא יכול להיות, הרי אם הסבר צריך לתת לי תנאים מספיק, איך יש שני תנאים מספיקים? לא, הסכום של שניהם.
והתפוח,
אותו דבר.
התפוח והחטא,
שהם
יכולים לחיות כל אחד לחוד בשלום, לא?
מה זאת אומרת?
נפל עליו תפוח בגלל פיזיקה, בלי קשר לחטא או לא חטא.
אבל אתה אמר אותי.
נפל תפוח, כי הפיזיקה...
הפיזיקה, ומה זה קשור? אם לא הייתי גורם לך, אם לא הייתי חוטא...
באותו אירוע נקודתי לא יכול להיות שזה גם זה וגם זה, לא?
לא, אני אומר שזה לחוד.
אשר, אם יכולתי לבחור גם לא ככה, ועדיין היה נופל עליי תפוח?
לא.
אני רוצה להתברר תחת העץ למרות שאתמול לא חטאתי. העץ הוא באותן נסיבות פיזיקליות, התפוח ייפול עליי או לא ייפול עליי?
בלי קשר לחטא, הוא ייפול.
הוא ייפול, זאת אומרת שרק הפיזיקה זה ההסבר, זה כן. תיאולוגיה. אתה בוחר רק בהסבר הפיזיקלי, אתה לא בוחר בשני הסברים.
אבל יש גם הסבר תיאולוגי.
בהקשרים אחרים, לא בא, אני אמרתי.
במקרה אחר, במקרה אחר שתפוח לא אמור ליפול והקדוש ברוך הוא...
זה כמו האש, יכול להיות גפרור שמצית אותה ויכול להיות זכוכית מגדלת שמציתה אותה. זה או זה או זה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על מצב שאותה סיטואציה עצמה זוכה לשני הסברים. שונים. שכל אחד מהם הוא הסבר. מלא.
נו, אני אומר, התפוח והחטא זה שני הסברים שונים.
לא, לא אותה סיטואציה. בסיטואציה מסוימת הזאת, או הפיזיקה עשתה את זה, או החטא עשה את זה. לא שניהם. בסיטואציה אחרת, יכול להיות שהחטא יעשה את זה בלי הפיזיקה, אני לא יודע איך זה יקרה. זה יכול להיות, אבל סיטואציה אחרת. אבל אני מדבר כשאותה סיטואציה עצמה, אני מסביר בשתי הצורות. כל אחת לחוד.
אם בסיטואציה הזאת הפיזיקה הספיקה, אבל זה שחטאת, זאת אומרת, אם לא היית חוטא, הוא מונע מזה ליפול, הוא היה משבש את החוקי הפיזיקה.
בסדר, אז הוא אומר שההסבר הפיזיקלי הוא לא מלא. כי הפיזיקה לא באמת נותנת לי תמונה
מלאה. היא לא עושה לבד, בכל מקרה היה קורה משהו.
בדיוק. צריך איזושהי התערבות, הפיזיקה לא נותנת לי תמונה מלאה של העניין. לכן אני אומר, הפיזיקה היא אולי תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. זאת אומרת, היא לא מספיק לדעת את הפיזיקה בשביל לדעת מה יקרה. זה הנקודה. אז לכן אנשים הרבה פעמים חושבים שיש ניסים שבהם הקדוש ברוך הוא מתערב בתוך הטבע. יש ניסים שהם על-טבעיים, ויש ניסים ש... אין דבר כזה, זה שטויות. כל נס הוא התערבות, שמחוץ לחוקי הטבע. כל התערבות היא מחוץ לחוקי הטבע, אחרת מה ההתערבות? התערבות פירושו של דבר שבנסיבות הנתונות האלה צריך לקרות X, והקדוש ברוך הוא החליט שיקרה Y. אז מה זה אומר? שמה שחוקי הטבע אומרים שיקרה לא קרה. זה נס בלעז. יכול להיות נס נסתר, נס גלוי, בסדר.
אני חושב שזה פחות
בולט. בסדר, יכול להיות נס נסתר ונס גלוי. אבל התערבות של הקדוש ברוך הוא היא תמיד מחוץ לחוקי הטבע. אין התערבות שהיא במסגרת חוקי הטבע, אין דבר כזה.
זה מושג של התערבות.
כן, בדיוק. התערבות פירושו חריגה מחוקי הטבע. זה נקרא התערבות.
אני חושב שכל חוקי הטבע זה...
זה נס.
זה דיברנו, בשיעורים על הניסים, כן. שכל מקרינו אינם אל הניסים. בכל אופן, למה אני אומר את כל זה? כי הטיעון מן הסוג השלישי בעצם אומר, תראה, אתה החוקר, איש האקדמיה, צודק. אבל זה לא מישור הדיון שבו אני בודק את הדברים. אני לא בודק את הדברים במישור הדיון הקונטקסטואלי ההיסטורי. אני בודק את הדברים במישור ההלכתי. אני כישיבה בוחר, כן? כתלמיד ישיבה. אז זה לא בגלל שההסבר שלך לא נכון, או שהיה לך איזשהו עסק שגוי, או שאתה כופר כי אתה חוקר או משהו. לא, ההסבר שלך נכון במישור המדעי, וההסבר שלי נכון במישור ההלכתי. אבל בשיח ההלכתי זה המשך של העניין של הקשר הגילוי והקשר הצידוק. בשיח ההלכתי אני מתעניין בהנמקות הלכתיות. כשאני שואל את עצמי, למה הרב ההוא התיר את העגונה הזאת והזאת? מה אני אבדוק כבחור ישיבה, לא כחוקר? החוקר יבדוק מה היה מזג אוויר באותה תקופה, או מה האטמוספירה התרבותית. עד כמה הייתה התחשבות באנשים מסכנים וכל מיני דברים כאלה. ויכול להיות שהוא יצדק, הכל יכול להיות נכון. אבל אני אבדוק את הנימוקים שלו. אני רוצה לראות על איזה גמרא הוא הסתמך, איזה היה לו חזקה, היה מיגו, היה עד אחד, מה היה שם? איזה שיקולים היו שם? אבל אני בודק את זה מול הקריטריונים, איך מתירים עגונות. עכשיו, מי צודק? שנינו צודקים. הוא צודק במישור ההיסטורי ואני צודק במישור ההלכתי. רק שהשיח ההלכתי מתמקד במישור ההלכתי מטבע הדברים. הרי אנחנו כשאנחנו לומדים הלכה, אז אנחנו בודקים את הממדים ההלכתיים, לא את הממדים ההיסטוריים. זה כמו שמישהו יעסוק באיך קורחים ספרים. האם הוא לומד תורה? הוא לא עוסק בספרי תורה. הוא בודק איך קורחים ספרים. אתה יכול לשאול שאלות לגבי אותו אובייקט, או אותו אירוע, אבל השאלות האלה הם לא לימוד תורה. כשאתה שואל מה הקונטקסט שיצמיח את הגישה של חכם פלוני, לא בגלל שאתה לא צודק, אתה צודק. אולי אתה צודק. אם עשית את המחקר נכון, אז אתה צודק. אז מה? זה עדיין לא לימוד תורה. באוניברסיטה לא לומדים תורה. באוניברסיטה החוקרים שתיארתי קודם, היום כבר יש כל מיני סוגי מחקר, יש מחקרים שאני כן לימוד תורה. אבל אני אומר, המחקר הקונטקסטואלי, כמו שתיארתי אותו קודם, מאיפה זה צמח, ומה היה הרקע, ומה הייתה גישתם של חכמים אלה או חכמים אחרים, ואצל מי למד הפוסק ההוא, כדי שאני אראה מאיפה בעצם הוא מושפע, וכל מיני דברים כאלה. זה עיסוק בהיסטוריה של ההלכה, זה לא לימוד תורה. זה כמו לעסוק באיך קורחים את הספר, כשאתה מדבר על ספר תורה. זה לא לימוד תורה, זה עיסוק אחר, צדדי, בספרי תורה, בלימוד תורה, בסוגיה תורנית, לא משנה.
אבל זה לא לימוד תורה, לא מברכים על זה ברכת התורה. לדעתי, אין מה לברך על זה ברכת התורה. זה סוג אקדמי, זה לא לימוד תורה. אתה לומד היסטוריה. רוצה לדעת מה השפיע ומה בסדר גמור, וזה יכול להיות מאוד מעניין וחשוב ונכון, הכל בסדר. אבל תורה זה לא.
לפעמים בתורה זה אפשר להבין את
ה... אני אומר, נכון, אמרתי, גם היום באמת יש כל מיני אנשים שמשלבים, נגיד אינשקל למשל, דוגמה מאוד, מאוד יפה על העניין הזה, שהוא משתמש במתודות המחקריות, אבל בסופו של דבר הוא מנסה להראות דרך זה גם את הלמדנות. יש שם שילובים מאוד מעניינים שהוא עושה שם. בסדר, זה באמת משהו אחר. לכן אני אומר, אני מדבר פה רק על ארכיטיפים, כן, איזה טיפוסים טהורים. בפועל החיים תמיד יותר מסובכים. אבל אני מדבר על טיפוסים הטהורים, יותר מורכבים, כן. אז בעצם הטענה היא שלכל היותר מדובר פה בשני מישורי התייחסות, ועכשיו אתה צריך להחליט איזה קונטקסט מעניין אותך, באיזה קונטקסט, באיזה הקשר, לא קונטקסט, זה מבלבל פה, אלא באיזה מישור התייחסות אתה מתעניין. אם אתה מתעניין במישור התייחסות ההלכתי, הוא ישיבה, פוסק, רב, לא יודע, מה שלא יהיה, אז אתה עוסק בזה במישור ההלכתי. מי שמתעניין במישור ההיסטורי, אז הוא בודק את המישור ההיסטורי, אוקיי? וזה, ושניהם צודקים, זה באמת לא ויכוח. עכשיו, לא בין הראשונים אין ויכוח, אלא בין האקדמאי לפוסק אין ויכוח. הכל השאלה, מה אתה רוצה? לפסוק הלכה באופן כזה זה לא נכון. ולחקור היסטוריה באופן כזה זה לא נכון. אם אתה חוקר היסטוריה, תעשה את זה כך, ואם אתה חוקר הלכה, תעשה את זה כך. זה הכל. אז המישורי הסבר מקבילים, כמובן שצריך, הדיון הפילוסופי שעשיתי קודם עדיין נכון גם פה. כשאני שאל את עצמי, בכל זאת, בסופו של דבר, אני מדובר פה בשני הסברים. אם כל ההם לחוד הוא תנאי מספיק, זה לא יכול להיות. ברור שיש פה איזשהו שילוב. במקרה הזה שילוב זה כמו אצל גילת למשל. שמה? המתנגד מצוקה. אז המצוקה הובילה אותי לחפש, נכון? זאת הייתה מוטיבציה, כמו שהמשבר הפסיכולוגי גרם לי לחפש חזרה בתשובה. אבל עדיין עסקתי בטיעונים ועד שהשתכנעתי ורק אז החלטתי באמת לחזור בתשובה. אותו דבר, המצוקה גרמה לי לחפש טיעונים, ואחרי שחיפשתי את הטיעונים מצאתי באמת טיעונים שמחזיקים מים הלכתית. אז ההיסטוריון יברר מה עשתה המצוקה, ואיש ההלכה יברר מה הטיעונים. וכל אחד עוסק בפן אחר פשוט, אבל זה לא, אין תחרות ביניהם, הם לא מדברים באותו, הם לא באותו מגרש. אבל מצד שני צריך להבין שאף אחד מהם לא מציע הסבר מלא. לפי התפיסה הזאת. ההסבר המלא הוא שניהם יחד. זאת אומרת, הפסיכולוגיה או המצוקות פלוס ההסבר המהותי. כל אחד לחוד לא היה מספיק. אם הייתה לי מוטיבציה, אבל לא הייתי מוצא טיעונים, לא היה יוצא הפסק הזה. אם היו טיעונים טובים, אבל לא הייתה לי מוטיבציה לחפש אותם, שוב פעם לא היה יוצא הפסק הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, בשביל שיצא פסק כזה, אני צריך גם את המימד ההיסטורי, פסיכולוגי, מצוקתי, נסיבתי, קונטקסטואלי, וגם את המישור ההלכתי. רק שניהם ביחד בעצם מהווים תנאי מספיק. זה קצת מזכיר, פעם דיברנו על זה, אני חושב, יש את טיעון הפרדוקס ההתנאה של יובל שטייניץ. יובל שטייניץ דן בשאלה, דיברנו על זה קודם, האם סיבה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק, או שסיבה זה תנאי מספיק, בלבד, תנאי מספיק בלבד, לא הכרחי ומספיק. בסדר? אז זה ויכוח בין פילוסופים. והוא, יש לו טיעון, לטובת הגישה שזה תנאי מספיק, לא הכרחי ומספיק. למה? זאת אומרת כך, אם סיבה הייתה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק, אז בעצם תנאי הכרחי ומספיק, הכלל בלוגיקה זה שיש רק תנאי אחד כזה. נכון? ואם A הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B, אז זאת אומרת שרק A הוא תנאי...
אין סיבה אחרת.
אין, לא יכול להיות שגם C הוא הכרחי ומספיק ל-B. אין דבר כזה, למה?
C הוא A.
בדיוק, כי C חייב להיות A אם זה ככה, למה? כי אם A הוא הכרחי ומספיק, אז לא ייתכן ש-C יגרום את B, כי הרי A הכרחי. נכון? בלי A לא קורה B. אז חייב להיות שיהיה A, אבל אם יש A, אז A הוא מספיק בשביל שיקרה B, אז לא צריך את C. כי אם יש כבר את A, A הוא מספיק בשביל שיקרה B, לא צריך את C. אז אין שני תנאים הכרחי ומספיקים. עכשיו אומר יובל שטייניץ, דבר נורא פשוט. הוא אומר, נגיד ש-A הוא סיבתו של B. בסדר? נסתכל על שרשרת סיבתית. A הוא סיבתו של B, B הוא סיבתו של C, C הוא סיבתו של D וכן הלאה. ונניח לצורך הדיון שסיבה פירושו תנאי הכרחי הוא מספיק. אוקיי? ועכשיו נוכיח בדרך השלילה שזה לא יכול להיות. אם זה היה תנאי הכרחי הוא מספיק, אז בעצם תנאי הכרחי הוא מספיק חוץ מזה שהוא יחיד הוא גם סימטרי. זאת אומרת, אם A הוא הכרחי הוא מספיק ל-B, אז B הוא הכרחי הוא מספיק ל-A. כן? אם A הכרחי ל-B, אז B מספיק ל-A. ואם A מספיק ל-B, אז B הכרחי ל-A. מתחלף התפקיד הזה בין הכרחי למספיק. אז אם משהו הוא גם הכרחי וגם מספיק, אז גם השני הוא הכרחי ומספיק אליו. בסדר? כשמצרפים את שניהם זה יוצא סימטרי. אז מה יוצא? שאם A הכרחי ומספיק ל-B ו-B הכרחי ומספיק ל-C, בגלל הסימטריה, אז גם C הכרחי ומספיק ל-B. אז יוצא שגם A וגם C הם הכרחיים כי הם ל-B.
שניים.
לא יכול להיות, כי רק אחד יכול להיות. ולא שניים. ולכן הוא מוכיח בדרך השלילה שסיבה לא יכולה להיות הכרחית ומספיקה. איפה הוא טועה? הוא טועה בדיוק מה שאמרתי קודם. התנאי ההכרחי ומספיק ל-B זה השרשרת A, B, C, D. כל השרשרת עד אינסוף, מ-מינוס אינסוף עד אינסוף. כל השרשרת הזאת כולה היא תנאי הכרחי ומספיק ל-B. ביחד. A לחוד הוא לא הכרחי ומספיק ל-B. A ו-C ולפני A ו-D וכל השרשרת כולה, כשהיא מתקיימת יהיה B, כשהיא לא מתקיימת לא יהיה B. אם יהיה רק A כמובן יופיע גם C, זאת אומרת זה כל השרשרת, A זה עסקת חבילה, לא יכול להופיע רק A, כי זה ההכרחי ומספיק, זה בדיוק מה שאומר ההכרחי ומספיק, שאם קרה A בהכרח יקרה B, בהכרח יקרה C, בהכרח יקרה D, אז כשיש A אז יש גם את C ואת D. זה בעצם, אתה פשוט הסתכלת רק על מרכיב אחד וחשבת שהוא אמור להיות ההסבר, אבל לא, ההסבר הוא המכלול, הסכום של כל המרכיבים. זה כמו שאמרנו פה עם הפסיכולוגיה והפילוסופיה. אוקיי, אז זה הערעור מהסוג השלישי. בסופו של דבר, נדמה לי שכשאני מדבר על מחקר במובן הקונטקסטואלי, אז זה לא לימוד תורה, זה לימוד היסטוריה. כשאני מדבר על לימוד תורה, אז לומדים תורה במישור ההלכתי, לגופם של דברים. דוגמה, למשל, היה איזה, שם נפל לי הסימון פעם ראשונה על העניין הזה. זה היה מאמרים בתחילת, אחד הגיליונות הראשונים של הקדמות. היה מאמרים של אחד בשם דוב מימון. הוא כתב ספר, הוא כתב שני מאמרים, או שלושה מאמרים, זה סדרת מאמרים, על הצופיות במצרים והשפעתה על רבי אברהם בן הרמב״ם. צופיות זה סגפנות מוסלמית. זאת מין נזירות מוסלמית כזאת. צופים, משהו כזה. והוא הראה שיש מקבילות מאוד חזקות, ורבי אברהם בן הרמב״ם חיים במצרים, והיו צופים במצרים, והוא הראה שיש איזושהי השפעה של הצופים במצרים. ואז אני ככה שאלתי את עצמי, האם המאמר הזה צריך ברכת התורה? כאילו מאמר תורני, הוא עוסק בעבודת השם, בדרכי עבודת השם וכו'. התשובה שלי היא ודאי שלא. כשאתה תדון בשאלה האם נכון לעבוד ככה את השם או לא נכון לעבוד ככה את השם, בוא נראה לאור מקורות, סברות, כאלה אחרות. אבל כשאתה דן בשאלה מאיפה זה בא, והאם זה מקביל למה שקורה אצל המוסלמים, או לא מקביל למה שקורה אצל המוסלמים, אז אתה עוסק בהיסטוריה, לא בעבודת השם. בסדר, זה יכול להיות נורא מעניין וחשוב וחכם ולגיטימי ואמיתי, הכל בסדר, אבל תורה זה לא.
מה
השיעור
הזה?
מה? השאלה האם להגדיר מה זה לימוד תורה ומה זה לא תורה, זה בעצמו תורה. לא יודע, שאלה מעניינת, אני לא בטוח. הגבול כמובן הוא גבול מטושטש, לא תמיד.
הכשר מצווה, אתה לא יכול ללמוד תורה בלי להגדיר.
כן, אבל הכשר מצווה זה לא המצווה. אוקיי, אז לכן בעצם מה שאני רוצה לומר, אם אני מסכם, מה שאני בעצם רוצה לומר זה שבאופן עקרוני, כמו בכל מיני דיכוטומיות שכבר דיברתי עליהן לא פעם, בשביל להגיד שמחקר זה לא לימוד תורה, או להתנגד ליישום של מחקר כשאנחנו עוסקים בתורה, לא צריך להגיד שהמחקר הוא לא נכון, וגם לא צריך להגיד שהראשונים והתנאים והמוראים היו שרפי מעלה שלא הושפעו מסביבתם. זה לא נכון, הם הושפעו מסביבתם, והמחקר יכול גם להיות נכון אם הוא נעשה כמו שצריך. וזה עדיין לא קשור. עדיין, אתה בסדר, אז עסקת באיך קורחים את הספר. אני שואל, מה כתוב בספר? אתה שואל, אתה עוסק בהקשר הגילוי. ואני שואל, מה הקשר הצידוק? אני שואל את השאלה ההלכתית. כשאני בא לפסוק הלכה, אז אני רוצה לבדוק מה שיטתו של הרשב"א. מה אכפת לי מאיפה הוא הושפע? אני שואל, מה שיטתו? עכשיו, כמובן, אם אתה מבין, וכאן אני חוזר לגילת עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, אם אתה מבין שלא, השאלה מאיפה הוא הושפע היא לא שאלה מאיפה הוא הושפע, אלא זה דטרמיניסטי. ואת הנסיבות בעצם הכתיבו את פסיקתו של הרשב"א, לא שהוא הושפע. אתה מקבל בעצם רק את הפסיכולוגיה, לא את ההלכה. אז יש את כל הביקורות על, על השיטה המחקרית. כי אז בעצם אתה אומר שאין מחלוקות בין ראשונים, ובעצם כולם חושבים אותו דבר, והכל שיש שם נסיבות. הרשב"א לא חושב אחרת מהרמב"ם. אם הרמב"ם היה גדל באותו, היה חי ופועל באותו מקום, אז הוא היה מגיע לאותה מסקנה. לכן אין ביניהם מחלוקת בכלל. אבל אם אנחנו פה חוקרים יותר מפוקחים, אנחנו אומרים, לא, זו, לא, לא, לא זאת הטענה. הטענה היא שהנסיבות גרמו למוטיבציה לבדוק. אחרי שהייתה לי מוטיבציה לבדוק, מצאתי שיקולים הלכתיים כאלה או אחרים. אבל עכשיו, בסופו של דבר, השיקולים האלה הם שיטת הרשב"א. והרמב"ם, בגלל הנסיבות האחרות שבהן הוא פעל, מצא שיקולים אחרים. אז עכשיו אנחנו צריכים לבדוק מי צודק, יש פה מחלוקת. מי צודק? צריך להביא ראיות וסברות וכו', כי אחד מהם טועה והשני צודק. למה כל אחד הגיע לעמדתו, אני יכול להבין. כל אחד הגיע לעמדתו בגלל הנסיבות. אבל עכשיו יש מחלוקת ביניהם. כי אחרי שהוא הגיע לעמדה הזאת, זאת עמדה שמחזיקה מים. יש טיעון הלכתי שתומך בעניין הזה. ולרמב"ם יש טיעונים הלכתיים אחרים. עכשיו אני צריך לבדוק, אז מי צודק? איך אני פוסק הלכה? זה דיון הלכתי.
שניהם לא יכולים להיות צודקים?
זה כבר שאלה בהלכה. אם אני לובר לדיבר לוקים חיים, יכול להיות שתי אמיתות הלכתיות או לא, אני חושב שלא.
אין תוקף במסקנה הלכתית שאתה תקבל שהוא התוקף של הדמות עצמה? זאת אומרת, הסמכות שלו, לא יודע מה...
אז זה כמו שאלה עוד פעם, בגישות של פסיקה, אני לא יודעת לחשוב ככה, אבל יש הרבה פוסקים שכן.
כי אז זה כן מה, אם אני מגנה שהוא הגיע לו, שהוא חשב את הדבר רק בגלל כל מיני סביבות ואילוצים וזה, אז אני אומר, טוב, במקרה הזה, אז אני לא אקח את הסמכות שלו, את הפסיקה שלו בתור אחד שיודע, כי...
הוא היה גדול הפוסקים.
כן, אבל הוא היה מושפע
בצורה ש...
הוא היה מושפע בצורה שהטעה אותו.
זה מה שנקרא להיות פוסק. לא הטעה, זה הנקודה, זה בדיוק הנקודה.
לא, השאלה למה שאני...
החוקר הבנאלי, הנאיבי שתיארתי קודם, הוא גם לא כאלה, אני חושב, אבל החוקר הנאיבי שאומר שזה תולדה של הנסיבות, לא שהנסיבות גרמו לי לחפש או לחשוב בצורה מסוימת.
זה צירוף.
אם זה באמת כך, אז אין דבר כזה פוסק גדול ופוסק לא גדול. מה זה משנה פוסק גדול? הפוסק, השאלה איפה הוא חי.
לא, במקרה הספציפי. אני שואל מבחינת פסיקת הלכה, אתה אומר הרמב״ם, אני פשוט סומך על, אני סומך שהרמב״ם יודע מידע מה הוא עושה. אבל אני לא יודע עכשיו...
הוא לא עשה בכלל, הנסיבות עשו.
לא, זה לא תמיד ככה, זה לא...
לא, לכן אני אומר,
השאלה היא... זה לא כזה משתני. אבל במקרה הזה אני רואה שהנסיבות כל כך מובהקות, אז אני אומר, אז אני לא אקבל את הפסיקה שלו, כי במקרה הזה...
זה, אם אתה מראש, מקבל פסיקה רק בגלל שהרמב״ם אמר אותה, כן?
כן, אבל השאלה אם זה לא גם באיזשהו מובן לגיטימי, אין הומינום כזה של...
מה זה לגיטימי? יש הרבה פוסקים שעושים בזה, אני לא...
לא, והאם זה בהכרח לא הגיוני? זאת אומרת, אם אני לא יודע עכשיו... לא יודע.
אתה לא יודע, אתה לא יודע, אבל אם אתה מתחיל לחקור אז אתה כבר יודע. זאת אומרת, אם אתה כבר יודע את הרקע ואת ההקשר ואם הוא הושפע או לא הושפע, אתה מכיר את הסוגיה כבר, אז אתה כבר כן יודע. בסדר, זה כבר עוד פעם שאלות טכניות. אז בסופו של דבר, התפיסה הלא נאיבית רק אומרת שההקשר גרם לזה, ועכשיו יש שיטות, ואפשר אפילו להרחיק לכת ולהגיד שזה, הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות, נטע פוסקים בכל מיני הקשרים, כדי שהם יצמיחו טיעונים מסוגים שונים, אחרת הטיעונים האלה לא היו מתגלים, לא היו צומחים. ועכשיו, בסופו של דבר, באמת כל הטיעונים עומדים לדיון, ועכשיו צריך להחליט, אולי אפילו כולם צודקים או לא צודקים, זה כבר שאלה איך אנחנו תופסים את פסיקת ההלכה. אבל עכשיו צריך להחליט איך פוסקים הלכה, או מי צודק, או להביא ראיות, כיוון שכל הטיעונים הם לדיון. זה לא הקונטקסט עושה את העבודה, הקונטקסט רק מביא אותי לגלות טיעונים. ואז מה שיוצא זה שנגיד חכמי צרפת שחיו בזמן מסעי הצלב, הם גילו דברים שאחרים לא היו מגלים, את הצד הזה להחמיר בהלכות פיקוח. וחכמי ספרד גילו את הצד להקל. עכשיו אני צריך להבין, אוקיי, מה התמונה הכללית? יש צד כזה ויש צד כזה, מי צודק או באיזה מינונים? ואז אני צריך לעשות את הדיון ההלכתי שלי שהוא מתעלם מהקונטקסט. לא אכפת לי עכשיו הקונטקסט, לא בגלל שהקונטקסט לא השפיע, הוא כן השפיע. רק הקונטקסט הוא הקשר הגילוי, הוא לא הקשר הצידוק. הוא גרם להם לגלות את התיאוריה ההלכתית שלהם, ולזה הוא גרם לגלות את התיאוריה ההלכתית שלו. ועכשיו יש לי שתי תיאוריות הלכתיות, ואני צריך לבדוק מי צודק, זה הקשר הצידוק. צריך לפסוק הלכה. ולכן אם אני יוצא מהתפיסה הנאיבית של המחקר, אז זה בעצם אומר שזה בסדר גמור, הוא עדיין לא לימוד תורה. אבל אין עם זה שום בעיה, בסדר, החוקר צודק והכל בסדר, ועדיין הלימוד שלנו יכול להימשך כמו שהוא נעשה בדרך כלל. זאת אומרת, אין שום תחרות בין העיסוק המחקרי לבין העיסוק הלמדני. אוקיי.